טיב הצניעות, בפרק ג' באמצעו, במהדורת ברקוביץ' זה בעמוד תו י' ד' בעמודה השמאלית, והרמב״ם. ז"ל כתב בספרו מורה נבוכים, שלכך נקרא לשוננו לשון הקודש, מפני שלא הונח בלשון הקודש לשון מיוחד על דבר ערווה. זאת אומרת שאין לנו בעברית, לפי דעת הרמב״ם, ביטויים בעלי אופי מיני ישיר. על זה כמה קושיות, כמובן מהתנ״ך עצמו, אבל הרמב״ם גם עונה על השאלות האלה, עוד לפני ששאלו אותו. אבל כל פנים, לשון הקודש, בגלל הרחקה מן הערווה. שלא הונח בלשון הקודש לשון מיוחד, לשון מיוחד על דבר ערווה, כי ערוות האישה נקרא אותו מקום. אז אותו מקום זה יכול להיות גם מקום שהוא לא ערווה. ונקרא ערוות הזכר, עבר. אז עבר, יש הרבה איברים לאדם. וכן נקרא התשמיש, ביאה, לבוא, זה אפשר לבוא הרבה מקומות. כך פירש הרמב״ם. כן, זה שוב אני חוזר, נתיב הצניעות, פרק ג' באמצעו. עכשיו, זה לא דבר כל כך מקובל, מה שאומר הרמב״ם, הרמב״ן חולק עליו. הוא אומר, לשון הקודש, כי זה השפה שבה הקדוש ברוך הוא מדבר אל הנביאים. זה הכלי של הקודש. לא שה... על הרמב״ם. הרמב״ן לא יחלוק על המהר"ל מסיבה פשוטה. לפי מה שאני זוכר, הרמב״ן נפטר והמהר"ל עוד לא נולד. לכן קשה לומר, אני אומר בתור רציונליסט, כן? לא, אולי אני טועה, אבל רציונלי קשה לומר שהרמב״ן יחלוק על המהר"ל. כן, מה אתה אומר? אבל הוא חולק על הרמב״ן.
ראינו שחז"ל כן השתמשו בכל המסתכל
באצבע. אז כל זה הביטויים האלה ביטויים מושאלים, זה בדיוק העניין. כן, אז גם הרמב״ם במורה נבוכים שם מעריך מאוד להביא עוד ביטויים מפורשים לכאורה בתנ״ך, והוא מסביר אותם אחרת וכו'. אז לכן אומר הרמב״ם, אמנם הרמב״ן חולק על זה, ואומר שלשון הקודש זה מלשון הלשון שבה הקודש בא לידי ביטוי. כן? הלשון של הקודש, לא הלשון הקדושה, לשון של הקודש. לכאורה היה מתאים למהר"ל להביא דברי הרמב״ן. הרי בדרך כלל כשיש מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, המהר"ל באופן די עקבי סובר כרמב״ן. ולא רק בגלל שהרמב״ן מן המקובלים, וגם המהר"ל, ואילו הרמב״ם לא מן המקובלים, אז זה הגיוני שיהיה כך. אבל, מכיוון שכאן הנושא הוא נושא הצניעות, אז המהר"ל יביא כל מיני מקורות, גם אם הם לא מסקנה, הוא יביא כל מיני מקורות שתומכים בערך של הצניעות, גם בין היתר האמירה של הרמב״ם שהעברית נקראת לשון הקודש מפני הצניעות. כן. אני לא מבין את השאלה. המהר"ל פה ציטט את הרמב״ם, זה הכל. נקראת לשון הקודש בגלל שאין בה ציון לדבר ערווה. כן, הלאה, מה השאלה הבאה עכשיו? לא, דווקא לפי הרמב״ן יכול להיות שיש בעברית ביטויים מיניים, ולא, מה? אני לא הבנתי את השאלה, אולי תסביר מה אתה שואל. נכון, שזה הסיבה שנקרא לשון הקודש, כן. נכון. עד עכשיו זה נתונים, אני לא הבנתי מה השאלה. כן, בוודאי. לפי הרמב"ן בהחלט יכולים להיות ביטויים מיניים בלשון הקודש, כי לא בגלל זה זה נקרא לשון הקודש, בהחלט. טוב, וגם מזה תראה, אומר לנו המהר"ל, כמה גדול השמירה שלא להוציא דבר מגונה, כאשר הלשון נקרא לשון הקודש בשביל שאין בו דבר זה. אבל אז אחר כך הוא אומר, עם כל הזהירות כלפי הרמב״ם, הוא אומר, כלומר כל הערכה שלו לדבר הרמב״ם, אומר, אבל זה לא נכון. אבל אין נראה שיהיה נקרא לשון הקודש בשביל שלא נמצא בו לשון גנאי, שאם כן לא היה לשון קודש בעצמו, אבל יקרא לשון קודש מפני שהלשון בעצמו. כלומר, זה הקושי. זאת אומרת, אם זה ככה, זה לא לשון הקודש, זה לשון שבה יש, יש בה ציניות וכו', אבל לא שהלשון בעצמו, למשל כל שאר הביטויים שאינם קשורים בכלל למיניות, אז מה, זה לא לשון הקודש? כן, אז לכן אבל יקרא לשון קודש מפני שהלשון הוא פרי. ותולדות האדם מה שמוציא משפתיו. ולפיכך יש לכל אומה ואומה לשון בפני עצמו, כמו שכל אילן ואילן יש לו פרי בפני עצמו ואין זה כזה. אמנם לשון הקודש הוא הדיבור שיש לאדם מצד קדושתו. כלומר, כיוון שהאדם קודש, יש צד קדוש באדם והוא בא לידי ביטוי באומה הישראלית, לכן הלשון של האומה הזאת היא לשון הקודש. לא, זה לשון שמבטאת את הקודש שבאומה. כן, כן, בדיוק. כן, אגב, זה מעניין, איך העברית התפתחה? למשל, כשאבותינו עמדו למרגלות הר סיני, האם לפני כן הם עברו אולפן בעברית? לא, זאת הייתה השפה הטבעית שלהם. האם הם התכוונו אז לעניינים שבקדושה? לא, הם לא התכוונו לזה. זאת אומרת שההתפתחות של השפה היא גם מרכיב שבא מצד הטבע. אלא שהקדוש ברוך הוא משתמש בזה, משתמש בשפה של העם הקדוש בשביל לבטא את הקודש. בסדר?
אבל זה יהיה נכון להגיד שהמהר"ל לא היה מצדד בשיטה לדבר יידיש וכל
מיני. האם השל"א היה מצדד בשיטה, האם המהר"ל, סליחה, היה מצדד בשיטה לדבר יידיש ולא עברית?
לא, הוא לא היה מצדד.
אתה אומר שהוא לא היה מצדד בזה. טוב, קודם כל צריך לשאול אותו. בן דורו של המהר"ל, שגם היה רב בפראג, גם הוא, השל"א, אומר שבשבת ידברו רק בעברית. כן, אבל טוב, כי קשה כולם מדבר בעברית. אז יש כאלה שטענו שכיוון זה לשון קודש, אי אפשר להשתמש בזה עניינים של חול. יש בגמרא במסכת שבת סיפור על רב יהודה. יותר נכון על רבי זרע ורב יהודה. רבי זרע רצה לעלות לארץ ישראל, הרב שלו רב יהודה התנגד לעלייה, אז היה לו דילמה, הוא לא רוצה לפגוש את רב יהודה כדי שרב יהודה לא יאסור עליו את העלייה. מצד שני, הוא רוצה ללמוד תורה מרב יהודה עוד לפני שהוא עולה לארץ. אז מה הוא עשה? הוא הלך לשמוע את דברי רב יהודה, כשרב יהודה נמצא בבית המרחץ, ורבי זרע בחוץ. ומה הוא שמע? הוא שמע שרב יהודה אומר, בעברית, הבו לי מסרק. ואמר רב יהודה, אמר רבי זרע, לו לא באתי אלא בשביל דבר זה, דאי, ועלה לארץ. כלומר, מה הדבר האחרון שרבי זרע צריך ללמוד? לפני שהוא עולה לארץ, שמדברים בעברית בבית המרחץ. זה העניין. כן? כלומר, לפני כן, היחס שלו אל העברית היה, זה דבר כל כך קדוש, אבל זה מנותק מן החיים. אבל בארץ ישראל, העברית מחוברת אל החיים. ולכן מדברים לשון הקודש בארץ ישראל. אגב, פעם אחת היה איזה אדמור שאמר לרב קוק, למה כל הזמן כבודו מדבר בעברית, עברית, עברית? אז הרב קוק ענה לו, כבודו מתכוון ללשון הקודש. בסדר, נסתתמו טענותיו. זה בעברית או משהו. כבודו מתכוון ללשון הקודש. טוב, זה הכל היה בעברית. מה?
זה יצא מ-40 יום לשקוט התורה.
זה אחר כך עוד סיפור, אבל קודם כל זה מעניין, הסיפור של עצמו הוא משמעותי, אז זאת אומרת שרבי זרע היה צריך להבין את זה. עכשיו, כשהרב קוק היה צעיר בישיבת וולוז'ין, הוא היה אברך צעיר בישיבת וולוז'ין, והוא היה מדבר שם בעברית, בבית המדרש, לעומת שאר התלמידים שדיברו ביידיש. הוא דיבר בעברית. כן. מה הם עשו? כן. התלהבו מהשפה העברית, כן, כן, נכון, יפה.
בשאר הקהילות, בספרד, גם בבית המדרש?
בספרד לא דיברו, דיברו לדינו, דיברו ספרדית, אבל מה שמעניין שבצפת, בזמנו של הארי, היו יהודים מכל העולם שבאו. היו ספרדים, היו אשכנזים, היו כל מיני. לכן השפה המדוברת בצפת הייתה עברית, כדי שכולם יבינו. כן.
בצפון אפריקה?
בצפון אפריקה דיברו, תלוי באיזה תקופה, בתקופה הצרפתית, דיברו צרפתית, בתקופה שלפני כן, דיברו יהודית ערבית.
לא, אני מתכוון על לשון הקודש, אם זה היה יותר נפוץ בבית המדרש או משהו.
האם דיברו בבית המדרש בעברית? תראה, הרבנים תמיד התכתבו מדיהם בעברית ובארמית. אז זו, זו השאלה. אומר המהר"ל, אם אתה אומר שזה תלוי במה שאדם יוצק לתוך השפה כדעת הרמב״ם, אז הלשון היא לא קודש. לכן המהר"ל לא מקבל את דעת הרמב״ם. כן, אבל זה כמו שאדם יכול להשתמש, אני יודע, חלילה בספר כדי להחזיק שולחן. זה לא הייעוד של זה, כן? לא צריך להסביר. הרמב״ם אמר מה שאמר, מה הבעיה? טוב, אומר כאן המהר"ל, אמנם לשון הקודש הוא הדיבור שיש לאדם מצד קדושתו, ולפיכך יש לאדם שתי לשונות. האחד קודש שהוא לאדם מצד הקדושה שיש באדם, והשני הוא לשון המוני, כי יש באדם צד חול גם כן. ולכן אנחנו מדברים שתי שפות. כשאנחנו עסוקים בעניינים שבקדושה אנחנו מדברים לשון הקודש, וכשלא אנחנו מדברים בארמית. נכון? הארמית היא שפת החול של עם ישראל. כי משם באנו.
כן.
בדיוק העניין, כדי שנבין. זה בדיוק העניין. כלומר, המשנה היא בלשון הקודש, הגמרא זה ההסבר. יפה. גם אותו דבר, התנ"ך כתוב בעברית, הזוהר בארמית. הזוהר זה הפירוש של התנ"ך. כן, מאותה הסיבה. כי יש באדם צד חול גם כן, והחילוק שיש בין הלשונות, מפני שהלשון הזה בו נברא העולם, כמו שאמרו במדרש, שבלשון זה נברא העולם, והוא לשון מלאכי שרת. מה זאת אומרת שהעולם נברא בעברית? שלמשל, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקוך הזאת. אישה זה נקבה של איש, אתה רק בעברית. או כל מיני ביטויים אחרים, כן. שמה?
דרך השפה העברית הוא נברא, דרך 22 אותיות.
כן, אבל אותיות זה לא, עוד לא שפה, כי אתה משתמש באותם אותיות כדי להגיד כל שפה שהיא. אם אני רוצה להגיד מילה ביוונית, כן? אני יכול להשתמש באותיות עבריות. נכון. טוב, אז, 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 אז כאן יש עניין של השפה. כן? לך, כשבלשון זה נברא עולם, ולשון מלאכי שרת, לכן... לכך ניתן זה הלשון אל חלק הקודש באדם, ולכך התורה בספרי הקודש נכתבים בזה הלשון דווקא, ומפני זה נקרא הלשון לשון קודש. אגב, יש לפעמים שלארמית קוראים לשון קודש. למשל, הפוסקים אמרו לגבי ביטול חמץ. ביטול חמץ, איך אומרים אותו? כל חמירה. כן, והפוסקים כתבו, אבל יכול להגיד לא רק בלשון... הפוסקים אמרו, שאם רוצה לא לומר בלשון קודש, אלא בלשון לה, אז יכול. אז למה קראו לשון קודש? לארמית. כן, בסדר. וכבר בארנו כי הלשון הוא הדיבור שעל ידו יוצא האדם לפועל לגמרי, כאשר הוא חי מדבר. והעולם היה יוצא לפועל על ידי האדם שהוא נברא אחרונה, והאדם יוצא לפועל על ידי הדיבור. ועל ידי לשון הקודש יוצא לפועל השלמות לגמרי, לכך נברא העולם בלשון הקודש.
אפשר להקשות על המהר"ל מהמדרש, שאומר שהאדם הראשון בלשון
הארמי סיפר. אתה רוצה להקשות מהמדרש על המדרש. כלומר, יש מדרש שאומר שבלשון הקודש נברא העולם, מצד שני יש מדרש שאומר אדם הראשון בלשון הארמי סיפר. נכון? מה הקשר בין שני המדרשים האלה? אין שום קשר בין שני המדרשים האלה. זה מדברים בשפה שבה הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. אתה מדבר, בזה שפה מדבר אדם הראשון. מה קשור אחד לשני בכלל?
פה המהר"ל אומר שהאדם דיבר, הוציא את זה לפועל.
האדם יוצא אל הפועל, כי מצד הקדושה שבה האדם יוצא אל הפועל כשהוא מדבר בלשון הקודש, כן. המהר"ל אומר, למי שרוצה להבין אותו בצורה ישירה, בלי פלפולים, שהאדם, הצד הקדוש שבאדם, יוצא אל הפועל לגמרי דרך זה שהוא מדבר בלשון הקודש. הוא לא אומר שהאדם הראשון דיבר על לשון הקודש. מה?
יש בתורה כמה מילים עצמאות.
ישתנו כמו ישתרן. כן, נכון, זה הוויכוח. על זה יש ויכוח בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. על זה, על המילים האלה. יעיין נא כבודו, גם במורה נבוכים בפרק הרלוונטי, וגם בדברי הרמב״ן בפרשת כי תבוא. בסדר? ודעת לנפשך ינעם. למה לי להב מהווה כרוכלה ולזל? טוב.
אז זה לא כל הפלפול, שהמשפט שכותב פה, ראה על ידי לשון הקודש, יוצא לפועל השלמות לגמרי.
נו, אז מה?
אז הוא אומר שהוא כיוון לפה שהאדם דיבר בלשון הקודש.
לא. האדם, אם אדם ידבר בלשון הקודש, אז הוא יוצא לפועל השלמות לגמרי. מה? מה הבעיה בכלל? אה? אה, סימנת את עצמך. ואני אומר, מה שעשה הרמב״ם סיבה, הוא מסובב. כלומר, הרמב״ם אמר, שלמה זה נקרא לשון הקודש, מה הסיבה? בגלל שזה הכל צנוע. אומר הרמב״ם, לא, בגלל שזה לשון הקודש, זה צנוע. כלומר, הוא המסובב, לא הסיבה. כי לדברי הרמב״ם, הסיבה שיקרא לשון הקודש בשביל שאין בו דבר גנאי. ודבר זה הוא מסובב, שלכך אין בו לשון ערווה וגנאי, מבנה שהוא לשון הקודש. ואין ראוי שיהיה בו לשון ערווה וגנאי בלשון שהוא קדוש. וגם מזה יש ללמוד, כי מי שיש בו צד קדושה, אין ראוי להוציא דבר גנאי, שמפני שהלשון הוא קדוש, לא נמצא בלשון דבר גנאי. נכון, אז השאלה היא, זה כמו השאלה של השניצל, כי השניצל עשוי גם מביצה וגם מתרנגולת, והשאלה היא מה קדם למה? כלומר, המהר"ל מסכים עם הרמב״ם בזה שאין בעברית לשון גנאי, לא כמו הרמב״ן, אבל מצד שני הוא אומר, זאת לא הסיבה, זה המסובב. בסדר? אז זה דעה שלישית. מפריע לך שיש דעה שלישית? לא, לא מפריע. זה יפה. הוא פרק שור שנגח. למה? איפה ראית שהארמית זה גנאי? זה לא, אין דבר כזה שפת הקודש, זה מכוון ללשון הקודש. כן, אז יש מה שנקרא תרגום שכתבו מקרא, נכון? הוא מקרא שכתבו תרגום. כן, אז מה? אז זה, יש לנו שתי מילים ארמיות בכל התורה. איגר סעדות. שזה מה שמה, זה בא לבאר את ההפרש בין גלעד לאיגר סעדותה, בין יעקב לבין לבן. בסדר? מה שמה? זה מופיע בלשון חכמים. לשון התורה? אין שר למצוא. לא, הוא אומר, התורה זה, כל העברית לכל תקופותיה היא לשון הקודש. לשון הקודש, יש בעברית ארבע שכבות. יש ארבע שפות עבריות. יש העברית התנכית, העברית של המשנה, העברית של ימי הביניים, של הרבנים, והעברית המודרנית. הוא בפרק שור שנגח. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן. אין הקדוש ברוך הוא מקפח אפילו שכר שיחה. מה זה שיחה? דברים של מה בכך. יש הבדל בין דיבור לבין שיחה. דיבור זה דברים רציניים, שיחה זה דברים שאין בהם רצינות. דברים של מה בכך. למשל, כל העוסק בדברי תורה, הוא פורש לדברי שיחה. מאכילין זו גחלי רתמים. אז הביטוי שיחה מציין שטויות. ומכאן הביטוי החשוב, אל תרבה שיחה עם האישה. אז במה כן להרבות? דיבור. כן. אמר רבי יוחנן, נקשרו מקפח אפילו שכר שיחה, דילו בחירה דקריה מואב, אמר לרחמנא למשה, אל תצר את מואב, אל תתגר בה מלחמה. מלחמה הוא דלה הצערי צערינו, ואילו צעירה, דקריה בן עמי, אמר לי, אל תצורם ואל תתגר בה. כלל, אפילו צערי, פירוש שקראה שם הבן שהוא מן האב, וזהו פריצות. מה לא הבנת?
יש יותר שמירה על עמוד.
אתה רוצה שאני אענה או שתתן רק לו? אז מה לא הבנת? בפרק שור שנגר. פרק שור שנגר זה פרק במסכת בבא קמא.
מלחמה הוא דלה
הצער וצער. מלחמה הוא דלה. אל תתגר בה מלחמה. אז מלחמה הוא דלה. כלומר זה אל תעשה. הצערי צערינו. אבל אם אתה רוצה לצער אותם, להתגרות בהם, אתה יכול. ואילו צעירה, דקריה בן עמי, הצעירה שקראה לו בן עמי, נכון? מה זה לא יודע? אתה לא יודע מי קרא בן עמי? אוף, אני אספר לך סיפור מהתנך, מהתורה, בסדר? היה עיר בשם סדום, שהייתה רעה מאוד בעיני השם, והקדוש ברוך הוא החליט להחריבה, נכון? אבל ניצל משם אדם בשם לוט, ושתי בנותיו, נכון? אחר כך, מה שקרה זה שהבחירה, כלומר, יותר מבוגרת, ילדה מאבי הבן, וקרא לו בשם מואב. למה? היא רצה לומר, זה בא מאבא. זה פריצות לגלות את זה. לעומת זה, הצעירה, גם היא ערתה לאביה, וקרא לילד בשם, לא, בן עמי. בן עמי זה כוונה בן קרובי, כן? היא הצניעה את זה שזה אבא שלה. אז היא יותר צנועה מאחותה. ולכן אומרת התורה, אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. אבל, אז אל תעשי את המלחמה, אבל לצער אותם אתה יכול. ואילו צעירה, האימא של עמון, דקריה בן עמי, אמר לי, אל תצורם ואל תתגר בם כלל, אפילו צערי. זאת אומרת, יש יתרון לעמון על פני מואב. יותר מובן? כן. אני ממליץ לך, זה בספר שנקרא בראשית, בפרשת, וירא, שם יש. יש פסוקים מפורשים. אגב, אבל לא, זה פשוט, איך אפשר לזכור הכל? יש מצווה לפי הרמב״ם לכתוב ספר תורה. אתה כותב ספר תורה, אתה כותב את הכל. כן. טוב, פירוש, מה? אתה אל תצחק עליו. פירוש שקראה שם הבן שהוא מן האב, וזהו פריצות. בסדר? והדבר הזה, יש לך להבין מן הדברים אשר יתבר לך למעלה, ותדע למה הייתה הצעירה בה צניעות יותר מן הבחירה. אבל הדבר הזה, מפני שהצעירה מוכנת לדבר צניעות, כמו שבארנו למעלה אצל רחל שהייתה הקטנה והיא הייתה יותר צנועה. שתראה מזה, כי הקטנה יותר מוכנת אל צניעות, ומצד הכנתה בעצמה אל הצניעות היה זרעה דומה במה אל ישראל שיש בהם הצניעות. ומפני כך לא הורשו ישראל לעשות עמהם מלחמה, ועוד כי הצניעות שהוא נסתר ונתמן וראוי שיהיה חוסה תחת השמירה, כנפי השמירה, שיהיה נשמר ביותר, וזהו עניין הצניעות שהוא ראוי לשמירה, כי מן השם יתברך, עד שהוא חוסה תחת כנפי השם יתברך. אז בעצם מה שהוא אומר, זה שכמו שאמר מקודם, שמי שקטן הוא מוצנע מצד טבעו, יש לו הכנה יותר גדולה, אל הצניעות. לכן הצעירה היא צניעה, והבחירה פרצה. כן.
מה הטעם של המנגנון הזה? למה ככה השם קרה? שתמיד הקטן הוא יותר מוצנע?
כי הוא מוצנע מאחורי הגדול.
מה זה מלמד אותם? כאילו חוץ מפה זה צניעות פיזית.
זה גם צניעות נפשית. היא הרי פרסמה, והשנייה לא פרסמה. זה נפשי, זה תכונה בנפש. היא למדה ממנה להביא את הילד. אבל ברגע שצריך לתת את השם, היא לא לומדת ממנה. זה, יש הבחנה. זה גם נכון. כלומר, הגדול הוא חשוף, הוא חשוף בצריח. כן, אז הוא עושה את כל השטויות שבעולם, הצעירים אומרים, וואלה, אני לא אעשה את הטעות שלו.
הקטן הכי שווה.
מרשה לעצמו. טוב, כמה קטן? טוב, פרק ד'. בפרק במדליקים. בעוון נבלות פה. אז דיברנו על הצניות, אז הצניות גם של הדיבור, כן? הוא חוזר על זה, למרות שפה זה לא נתיב השתיקה וגם לא נתיב הלשון, אבל יש קשר בין השתיקה, הלשון והצניות. גם הלשון הוא האיבר המוצנע, מה שדיברנו. וכאן, אם כן, יש הערווה של הדיבור. הערווה של הדיבור זה נבלות פה. אגב, יש בתורה, כי תצא מחנה על אויביך, ונשמרת מכל דבר רע. מה זה דבר בתנך? דיבור. אז מה זה דבר רע? אומרת הגמרא, ניבול פה. אז למה היא מזכירה את זה דווקא בהקשר של היציאה למלחמה? כן, אבל כן, אבל היה צריך שהתורה באופן כללי תזהיר מפני ניבול פה. אז הרמב"ן אומר שזה בגלל שלחיילים יש נטייה יתרה לנבל את הפה. כן. לא יודע, היית בצבא? טוב, יפה. אז לכן, עכשיו מה אני רוצה לומר בזה? אם חז"ל אמרו ש שרתה מדרך כל דבר רע זה ניבול פה, אז זה סימן שהם ידעו שהצבא זה מקום שבו יש נטייה קלה לניבול הפה. ואף על פי כן, הם אמרו ללכת לצבא. כלומר, הם לא אמרו, טוב, כיוון שיש ניבול פה, אז לא נקיים צבא. מה? אז זהו, זה לא ככה. אז זה לא ככה. חז"ל ידעו על מה הם מדברים. כן? טוב. בפרק, אני רוצה לספר לכם משהו לא חינוכי, אפשר? כן. אבל אל תגלו אחר כך. היה פעם איזה יהודי, הגיע לרב מיר יהודה גץ. הרב מיר יהודה גץ היה אדם קדוש. קדוש מאוד. ראש ישיבת מקובלים, רב הכותל וכו'. ואותו אדם אמר לרב גץ, תשמע, הבן שלי הוא בצבא, שם הדיבור שלו הוא קצת לא נקי. אמר לו הרב גץ, מה אתה רוצה? אפשר להיות חייל טוב בלי זה. טוב, אני חושב שאפשר, אבל זה התמודדות, בהחלט. טוב, פרק ד'. בפרק במה מדליקין, בעוון נבלות פה, צרות רבות וגזרות קשות מתחדשות, ובחורי ישראל מתים, ויתומים ואלמנות צועקים ונם נענים, שנאמר. על כן, על בחוריו לא ישמח השם, ואת יתומיו ואלמנותיו לא ירחם, כי כולו חנף ומרע, וכל פה דובר נבלה, ובכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה. זאת אומרת, זה פסוק מפורש בעצם, נכון? לא צריך אפילו פרשנות. מהי ועוד ידו נטויה? אמר רבי חנין בר רבה, הכל יודעין, קלה, מה לא קלת מה שאמרנו? מה, 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 מה לא מובן? אני חוזר. בפרק במה מדליקין. המשנה כידוע מחולקת לפרקים, וזה פרק במסכת שבת, שנקרא במה מדליקין, כי זה המילים הראשונות של הפרק. סוגריים, זה בשבת, למד ג' עמוד א', כן? זה חלוקה של שס, של השס לפי דפים, וכל דף לשני עמודים, עד למד ג' עמוד א'. מה כתוב שם, באותו מקום בגמרא? כתוב כך, בעוון נבלות פה, כלומר, עוון זה כמו חטא, אבל יותר חמור, כן? נבלות פה, הכוונה, מילים לא ראויות, מילים גסות, שנאמרות. אז בגלל זה, צרות. צרות, הכוונה, דברים קשים. רבות, הכוונה זה בכמות, הרבה דברים קשים. וגזרות, קשות. הגזרות קשות, הכוונה שיש כל מיני דברים לא טובים, שנופלים עלינו, כן? והם קשים, יש גם קשים, יש גזירות פחות קשות. מתחדשות, כלומר, מופיעות באופן מפתיע. ובחורי ישראל, בחורי ישראל הכוונה צעירים בעם ישראל, מתים, מתים הכוונה שהם עוברים מן העולם. ויתומים ואלמנות, יתום זה ילד שאין לו הורים. אלמנות זה אישה שבעלה מת, צועקים ונם נענים. זאת אומרת, יש להם, נעשה להם עוול, והם רוצים שיטפלו בזה, ואף אחד לא מטפל. שנאמר, עכשיו, מאיפה כל זה הגמרא לומדת? שנאמר, זה כמונה שמייחסים את הדברים האלה לפסוק. ואז מביאים פסוק מהנביא ישעיהו. הנביא ישעיהו חי בימי ארבעה מלאכים, עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו, מלכי יהודה. אז מה הוא אומר? על כן, אז כל זה, כל מה שהגמרא אמרה כאן, זה בעצם כתוב בפסוק הזה. על כן, על בחוריו לא ישמח השם. מה? כן, זה מה שכתוב. זה מה שהוא אמר לפני כן, שבחורי ישראל מתים. ואת יתומיו ואלמנותיו לא ירחם. זה מה שנאמר לפני כן, שהיתומים ואלמנות צועקים ואינם נענים. ולמה כל זה? כי כולו חנף ומרע. כלומר, בעם ישראל אנחנו מוצאים רק חנופה והרעה, וכל פה דובר נבלה. זאת אומרת, יש הרבה נבלות פה, דיבור מגונה בעם ישראל, וזה הסיבה לכל הדברים האלה. ובכל זאת, ובגלל כל זה, כן, בכל זאת הכוונה בגלל כל זה, לא שווה פה. כלומר, הכעס של הקדוש ברוך הוא לא חזר. ועוד ידו נטויה. ועוד ידו נטויה, כלומר שיש עוד צרות בדרך. ישעיהו ט' ז'. עכשיו, למה אני הסברתי כל מילה? כי לא אמרת לי מה לא ברור. אז הייתי מוכרח, מפני הספק, לברר כל מילה. עכשיו, האם זה ברור מה שקראנו? תודה. מה?
בפסוק, הדגש הוא קודם כל על ה...
מה?
בכל זאת זה למרות זאת?
לא, אם כל, בגלל כל זאת. זה לא כמו בעברית מודרנית. בעברית של היום, כשאת אומר בכל זאת, זה משמעות אחת. בתנ"ך משמעות אחרת. בגלל כל זאת. כן.
פה, לפי הפסוק, הוא דגים את החנופה, והדבר השני, לפני שהוא אמר לשלב.
חנף ומרע, וכל פה דובר נבלה.
כן, חנף, מרע, זה אלא...
לא, וגם כל פה דובר נבלה. זאת אומרת, זה כאילו השיא. בסדר. עכשיו, אביאל, הכל ברור עכשיו או לא? יפה. מה לא הבנת? אני צריך לשאול אותך מה לא מובן? אתה צריך להגיד לי מה לא מובן.
מה שלא הבנתי זה איך הפסוק מתקשר להתחלה של
ה... אז הסבר? טוב.
מי שקורא את הגמרא פעם אחת, אני מבין אותה.
אל תעצבן. טוב. אז שואלת הגמרא, מה ועוד ידו נטויה? למה הכוונה? הרגע יכולת להגיד את זה לפני שאני מסביר כל מילה. זה היה חוסך לנו זמן. אמר רבי חנין בר רבה, הכל יודעים. קלה, למה נכנסת לחופה? נכנסה לחופה. אלא כל המנבל פיו, אפילו חותמין עליו גזר דין של 70 שנה לטובה, הופכין עליו לרע. עכשיו, 70 שנה זה חיי האדם, כן, ימי שנותנו בהם 70 שנה. זה אב טיפוס כזה. אמר רבה בר שלה, אמר רב חסדא, כל המנבל את פיו, מעמיקים לו גהנם, שנאמר שוחה עמוקה פי זרות. כלומר, בגלל פה שאומר דברים זרים, אז מעמיקים לו את השוחה, שזה הגהנם. אומר מילים לא ראויות. מה זה משנה? אבל מי אמר, מי דיבר על שיחה פה? מי דיבר על שיחה או דיבור? מנבל פיו. רב נחמן אמר, אף שומע ושותק, שנאמר, זעום השם ייפול בה. עד כאן. אף על גב שבה כתוב כתיב גם כן חנף, לא נתנו זה אלא לפי דובר נבלה. זאת אומרת, אתה רואה שהחכמים שמו את הדגש על הסוף של הפסוק.
איפה זרום ושותק?
מה?
למה כזה חמור הדיבור עד כדי
כך? אז למה הדיבור כל כך חמור? אז עד כדי כך. זאת אומרת שכל השיעורים שהעברנו על נתיב הלשון הם חסרי ערך. אז הוא הסביר למה. הוא הסביר. כל מה שהוא הסביר בפרקים הקודמים, אני לא מבין. אני צריך לחזור לפרקים הקודמים. לא, אז מה, הוא הסביר מה כל כך חמור בלשון. ואתה ראה. כי כל הדברים האלו הנזכרים הם דברים קשים. מיתת בחורים וגזרות קשות. ששנבח נוהג באכזריות עם יתומים ואלמנות. שמזה תראה כי הכל הוא גזרה רע וקשה. וכן מה שמהפך הגזרה לרעה. והכל עניין אחד. וזה, כי הדיבור של אדם הוא דבר קשה. כמו שאמרו חכמים ז"ל, אין דיבור אלא לשון קשה. וכאשר הוא מדבר דיבורו, אז חטאו בדבר קשה מאוד. זה דבר מאוד מעניין, כי בתרבות המודרנית, הדבר היותר מזולזל זה הדיבור. אז מה אם אמרתי? רק אמרתי. בשפה התנכית זה בדיוק הפוך. הדיבור הוא מציאות, והדיבור הוא כמו אקדח. אז באקדחו של אדם הוא יכול להרוג, גם בלשונו.
אבל גם בדור שלנו, זה שהמדיה היא הוזילה את זה.
כן, המדיה הוזילה, ולא רק המדיה, התרבות הכללית. למשל, הרבה פעמים בחברה החילונית בעיקר, אין חינוך להימנע מדיבור מגונה. כן? זה לא, זה בכלל לא אישו, זה לא נושא שום דבר. גם שון שבועה, כן. וכללות גם כלפי מעלה וכולי, יש הכל, כן.
אבל האם זה נכון להגיד שמכיוון שהמציאות השתנתה, והאם צריך פחות תפס את זה, אז אולי גם...
יכול להיות גם שההשפעה היא פחות חזקה, לפחות בזמן הגלות. הרי יש לנו שאלה מעניינת. אין בשולחן ערוך הלכות לשון הרע. למה? שולחן ערוך כותב את ההלכות הנוהגות בזמן הזה. אז כנראה שבזמנו של השולחן ערוך, הלשון הרע לא היה משמעותי. נכון, אבל זה כן מופיע בהלכות דעות לרמב״ם. וגם המגן אברהם כותב על זה. ברור שיש איסור לדבר לשון הרע, אבל זה כביכול להשגחה, כאילו העלימה את זה מן הטור והשולחן ערוך, כי אי אפשר לשמור על הדיבור, הדיבור שלנו זה כבר לא הדיבור של פעם. ואז הגיע החפץ חיים, כן, ערב הגאולה, זה הרב ציודה תמיד היה מדגיש, שיש לו שליחות מיוחדת, ערב הגאולה, לתקן את הדיבור. עכשיו, למה, מה הקשר? לפי הקבלה, הדיבור כנגד הספירה מלכות, וגם הגאולה זה ספירת המלכות, אז לכן יש קשר בין הדברים. לכן גם תסתכלו, איפה יש הלכות על דיבור בתורה? בסוף ספר ויקרא, ובסוף ספר במדבר. נכון? בסוף ספר ויקרא הלכות ערכין, נכון? ובסוף ספר במדבר, בפרשת מטות, הלכות נדרים. כלומר, הכוח שיש לדיבור לקבוע מציאות, לקבוע קדושה אפילו. כן. אז זה מופיע בסוף, כשמגיעים אל הזמן שבו, טוב, אמרת את הכל, עכשיו בוא ניגאל. אז הגאולה זה הדיבור.
אפשר להגיד חוצפה שגם
שייכת
לגאולה,
היא גם אולי דיבור לא טוב? כן, חוצפה זה חוצפה. וזהו, זה מה שאומר כאן, ואין ספק שאם חטא בדבר קשה כמו הדיבור, ואז זה שעונשו כפי מידה שחטא בו, לפיכך השם יתברך מעניש החוטאים במידה קשה מאוד, ואפילו נגזר עליו גזר דין של 70 שנה לטובה, נפח עליו לרעה על ידי גזירה קשה, ודבר זה ידוע. כי הדיבור גם כן נקרא חיתוך וגזירה, לפי שמחתך וגוזר את הדיבור מפיו. שחיתוך הדיבור, כן. ולפיכך כאשר מנבל פי וחוטא בגזרה, בגזרת וחיתוך לשונו בנבלות, שהוא דבר רע, גזרות רעות וקשות, מתחדשות על שונאי ישראל. ואולי אם יאמר, למה לא יהיה עונש זה גם כן למדבר לשון הרע? הרי זה דיבור וזה דיבור. לשון הרע זה גם דבר חמור. אם תבין דברי חוכמה, לא יקשה לך. כי כל לשון הרע הוא מצד שהוא מזיק לאדם, הוא מתחבר הלשון אל המידה הזאת. אבל ניבול פה מתחבר הלשון אל המידה המגונה היא הערבה, שהיא קשה בעצמה, שהרי נאמר בעריות, כי את כל התועבות האל. ודרשו בפרק ב' דיבמות, שהוא לשון קשה בכל מקום, אשר נזכר לשון זה, והדיבור בעצמו הוא קשה. והתחבר קושי הלשון אשר התבר בנתיב הלשון אל מידת הערבה, שהיא מידה קשה. כלומר, קשה הולך אל קשה. לעומת זה, לשון הרע, זה... מה?
שפת האילמים.
שפת האילמים, מה?
הוא יכול לדבר, לעשות כל מיני דברים, כל מיני תנועות.
זה אותו דבר, זה הדיבור שלו. שפת האילמים, זהו, זה הלשון שלו, מה? זה אותו דבר. ולפיכך, אז זאת אומרת שיש הבדל בין לשון הרע לניבול פה, שבלשון הרע הוא עניינו שהוא פוגע בחברו, וניבול פה הוא פוגע בעצמו. כי זה כמו ערווה, שהערווה זה קלקול בין האדם לעצמו, ולא רק לחברו. ולפיכך אמר, וגזירות קשות, מתחדשות, וברוך ישראל מתים, ויתומים ואלמנות, צועקים אל המנהנים. כל זה מפני אכזריות קושי הגזירה, מתחדש כאשר החטא הוא בניבול פה, כי בחורי ישראל הם חזקים, וראוי להם החיות, והם מתים. וכן, יתומים ואלמנות, לא ירחמו, לא ירוחמו, ונהפך להם לאכזריות. הכל מפני שהחטא הוא בדבר שהוא קשה, ומצורף אל זה, כאשר מתחבר הלשון אל ערווה, שהוא קשה. וזה שאמר כאן, אפילו נחתם עליו גזר דין של 70 שנה לטובה נפח עליו לרעה, כל זה מפני קושי הגזירה והעונש המתחשים על האדם, ומה שהוא צריך לומר, הכל יודעין, קלה, למה נכנסה לחופה, מפני שאמר, ועוד ידו נטויה, זה משמע שעוד ידו נטויה להקות מאוד. הרי כבר הזכיר החומר והקושי שיש על זה, ועל זה אמר, ועוד ידו נטויה להקות אף על דבר שאין נראה כל כך חוטא, כי הכל יודעים קלה, למה נכנסה לחופה, ועוד יתבהר בסמוך. ואמר רב חסדא, כל המנבל פיו, מעמיקים לו גיהנום. טוב, זה אומנם הסבר של מה שקראנו, אבל נגמר השיעור, אז נעצור כאן. שלום.